שיעור יומי ברמב״ם, הלכות תלמוד תורה, פרקים ה' ו' ז'. פרק חמישי. פרק הזה מדבר על הלכות כבוד רבו, כבוד שאדם חייב לנהוג ברבו המובהק או ברבו שאינו מובהק, כמו שהתבאר לקמן. הלכה א', כשם שאדם מצווה בכבוד אביו ובעירתו, כך הוא חייב בכבוד רבו ועירתו, ורבו יתר מאביו. למה? שאביו הביאו לחיי עולם הזה, ורבו שלמדו חוכמה מביאו לחיי עולם הבא. הדרך שבו אדם זוכה לחיי עולם הבא הוא בעיקר על ידי לימוד התורה. אומר הרמב״ם בהלכות תשובה, לפי רוב ידיעתו הוא זוכה. לפיכך רבו, נראה בהמשך שרבו הכוונה היא שרוב חוכמתו עמנו, הוא זה שהביא אותו לעניין העיקרי שבו הוא יזכה לחיי עולם הבא. ולכן, ממשיך הרמב״ם, ראה עבדת אביו ועבדת רבו, של רבו קודמת לשל אביו. יש שני עבדות להחזיר, לרביו או לרבו, רבו קודמת. אביו ורבו נוסעים במסע, מניח את של רבו ואחר כך של אביו. אביו ורבו שבועים בשביה, פודה את רבו ואחר כך פודה את אביו. ואם היה אביו תלמיד חכם, פודה את אביו תחילה. וכן אם היה אביו חכם, אף על פי שאינו שקול כנגד רבו, משיב עבדתו ואחר כך משיב עבדת רבו. ואין לך, זאת אומרת, אם האב הוא תלמיד חכם, אף על פי שאינו באותו רמה של הרב, אז פה, כיוון שמצטרף לזה כבוד אביו, הוא קודם לרבו והוא משיב את עבדתו לפני שהוא משיב את עבדת רבו. ואין לך כבוד גדול מכבוד הרב, ולא מורה יותר ממורה הרב. אמרו חכמים, מורה רבה כמורה שמיים. חיוב של מורה הרב צריך להיות באותו עוצמה כמו מורה שמיים. לפיכך אמרו, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר בעצותם על השם. הפסוק הזה נאמר על דתן ואבירם, שהם חלקו על משה רבינו. התורה קוראת לזה, לא, הם לא חלקו על משה רבינו, הם חלקו על השם יתברך. וכל העושה מריבה עם רבו כעושה עם השכינה, שנאמר אשר רבו בני ישראל את השם. וכל המתרעם על רבו כמתרעם על השכינה, שנאמר לו עלינו תלונותיכם כעל השם. וכל המערער אחר רבו כמערער אחר השכינה, שנאמר וידבר העם באלוקים ובמשה. ממשיך הרמב"ם בהלכה ב', איזו חולק על רבו. לא הכוונה מי שחולק בהלכה על רבו, אלא הכוונה היא על מי שבחיי רבו זה שקובע לו מדרש ויושב ודורש ומלמד שלא ברשות רבו, ורבו קיים, הרב שלו חי וקיים, והוא פותח לעצמו רבנות, הוא פותח לעצמו, קובע את עצמו לשבת וללמוד ולדרוש ברבים וללמד ברבים בחיי רבו מבלי לקבל רשות מרבו. ואף על פי שרבו במדינה אחרת זה לא מועיל. אסור לאדם לקבוע את עצמו כרב, כמורה הוראה, כמדריך לעם ישראל מבלי לקבל רשות מרבו. ואסור לאדם להורות בפני רבו לעולם, וכל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה. יש כאן שני פרטים. שלא ברשות רבו לקבוע את עצמו להורות אסור בשום מקום בעולם, ובפני רבו אסור להורות בכלל. הלכה ג', היה בינו ובין רבו 12 מיל ושאל לו אדם דבר הלכה, מותר להשיב. אם הוא רחוק ממקום רבו 12 מיל ושואלים אותו דבר הלכה, מותר להשיב. ולהפריש מן האיסור, אם הוא רואה מישהו עושה עבירה, לגעור בו ולמנוע אותו מלעשות את האיסור, אפילו בפני רבו מותר להורות. כיצד? כגון שראה אדם עושה דבר האסור מפני שלא ידע באיסורו מפני ראשו, יש לו להפרישו ולומר לו דבר זה אסור אפילו בפני רבו, ואף על פי שלא נתן לו רבו רשות. למה? שכל מקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב. במה דברים אמורים שלפעמים מותר לו להורות בדבר שנקרא נקרא? בדרך מקרה שאלו אותו כשהוא עומד 12 מיל ברחוק ממקום רבו, שאלו אותו דבר הלכה, מותר לו להורות. אבל לקבוע עצמו להוראה ולשב ולהורות לכל שואל, אפילו הוא בסוף העולם ורבו בסוף העולם, אסור לו להורות עד שימות רבו, אלא אם כן נטל רשות מרבו. אז נסכם את ההלכה. בחיי רבו, לקבוע את עצמו להורות בשום אופן בלי רשות מהרב, אין לו רשות לעשות את זה. באופן אקראי הוא יכול להורות כשהוא נמצא 12 מיל רחוק מרבו. ממשיך הרמב״ם, אנחנו אומרים שאחרי מות רבו הוא יכול להורות. אומר הרמב״ם, לא כל מי שמת רבו מותר לו לשב ולהורות בתורה, אלא אם כן היה תלמיד שהגיע להוראה. זאת אומרת שהוא ראוי מצד לימודו ורמת השגתו בתורה, הוא הגיע לדרגה כזאת שהוא ראוי אכן להורות בתורה. וכל תלמיד שלא הגיע להוראה הוא מורה, הרי זה שוטר רשע וגס רוח, ועליו נאמר כי רבים חללים מפילה. וכן חכם שהגיע להוראה הוא ראוי להורות לעם ישראל, והוא נמנע והוא אינו מורה, הרי זה מונע תורה ונותן מכשלות לפני העברים, ועליו נאמר המשך הפסוק ועצומים כל הרוגה. זה שהוא עוצם את עיניו ומונע את עצמו מלהורות לעם ישראל, הוא גורם להרבה מכשולות שהוא מונע תורה מעם ישראל. ממשיך הרמב״ם, אילו התלמידים הקטנים שלא ירבו תורה כראוי, והם מבקשים להתגדל בפני עמי הארץ ובין אנשי עירם, וקופצים ויושבים בראש לדין ולהורות בישראל. יש תלמידים כאלה שאם נבחון אותם מבחינה אובייקטיבית, הם לא הגיעו לדרגה האידיאלית של ידיעת התורה, אבל הם נמצאים בסביבה שלא יודעת להבחין בין תלמיד הראוי להוראה לתלמיד שאינו ראוי להוראה. הסביבה הם עמי הארץ, והם רואים יהודי שיודע תורה הרבה יותר מהם, אז הם נותנים לו כבוד. הולך אותו תלמיד, והוא קופץ ומתמנה את עצמו להיות דיין ולהיות מורה הוראה. אומר הרמב״ם עליהם, הם המרבים את המחלוקות, והם המחריבים את העולם, והמחבלים נירה של תורה, והמחבלים כרם השם צבאות. הם גורמים להזיק לכל עם ישראל שנקראים כרם השם צבאות. ועליהם אמר שלמה בחוכמתו, החזו לנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים קרמים, וקרמנו סמדר. זאת אומרת, יש לנו כאלה רבנים קטנים כאלה, שואלים קטנים, ארמומיים כמו שואלים, הם עושים את עצמם כמו רבנים גדולים בפני הציבור, והם גורמים לחבל את הכרם, כשהכרם עדיין סמדר, ועוד לא התפתח כמו שצריך, אותם רבנים שלא למדו תורה כמו שצריך, הם אלה שהורסים את הכרם. הלכה ה', אסור לו לתלמיד לקרות לרבו בשמו, ואפילו שלא בפניו, ולא יזכיר שמו בפניו, אפילו לקרות לאחרים ששמם כשם רבו, כדרך שעושה בשם אבי, ולהישנה שמם ואפילו לאחר מותם. והוא שיהיה השם פלי, שכל השם הידע שהוא פלוני. זאת אומרת, שם שהוא לא רגיל והוא לא נפוץ, וזה השם של רבו, אסור לו לקרוא בשם הזה גם לאנשים אחרים. אלא אם יש אנשים אחרים שיש להם את אותו השם, הוא משנה קצת את שמם ולא קורא להם באותו שם כמו השם של רבו. אבל אם זה שם נפוץ, אז אין בזה בעיה. ולא ייתן שלום לרבו, יחזיר לו שלום כדרך שנותנים הרעים ומחזירים זה לזה. הוא לא עונה שלום לרבו בצורה חברית, אלא שוכל לפניו ואומר לו בעירה וכבוד, שלום עליך רבי. ככה הוא פונה בשאלת שלום לרבו, ואם נתן לו רבו שלום, יחזיר לו שלום עליך רבי ומורי. הלכה וו, וכן לא יחלוץ תפילה בפני רבו, זה גנות לחלוץ התפילים בפני רבו, כי הוא מגלה את ראשו בפניו. ולא יסב, שהוא יושב בפני רבו בסעודה, הוא לא עושה הסיבה, אפילו בליל הסדר הוא לא יושב בהסיבה, אלא יושב כי יושב לפני המלך. ולא יתפלל לו לפני רבו, ולא אחר רבו, ולא בצד רבו. זאת אומרת, לא בקרבת מקום, בדלת אמותיו של רבו. ואין צריך לומר שאסור לו להלך בצידו, אלא יתרחק לאחר רבו, ולא יהיה מכוון כנגד החוף. זאת אומרת, אם התלמיד מתלווה לרב, הוא לא ילך בצד רבו בשורה ישרה, כאילו הוא שווה לו, ולא ילך ממש מאחוריו, ממש גם כן, אלא יצדד, יצדד כשואל אל, זה בנוגע לתפילה. הוא חוזר פה לעניין התפילה, לא יתפלל לפני רבו ולא לאחר רבו ולא בצד רבו, אלא יתרחק לאחר רבו, יתרחק אחורה מרבו, ולא יהיה מכוון כנגד אחוריו, ורק אחר כך יתפלל ולא ייכנס עם רבו למרחץ. לא יושב במקום רבו ולא יכריע דבריו בפניו, ולא יסתור את דבריו. זאת אומרת, לא יכריע, הפירוש לא להגיד, כבר הרב צודק, אני יש לי ראיות, אתה צודק, דבריך נראים יותר מדברי האחרים. כאילו אתה עומד ואתה מראה את עצמך, כאילו אתה ראוי להכריע ולהצדיק את דבריו. ולא יסתור את דבריו, לא יאמר הפוך מדבריו, בפניו להגיד ההפך ממנו. ולא יושב לפניו עד שיאמר לו שב, שהוא מגיע לפני הרב, הוא לא יושב עד שהוא יצווה עליו לשבת, ולעמוד מלפניו עד שיאמר לו עמוד, או עד שיתול רשות לעמוד. וכשיפטר מרבו לא יחזיר לו אחוריו, הוא לא יסתובב עם הגב לרבו, אלא נרתע לאחוריו ופניו כנגד פניו, הוא הולך אחורנית כשהוא נפרד מרבו. הלכה זין, וחייב לעמוד מפני רבו כשמשאירנו מרחוק מלוא עיניו, עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתו, ואחר כך ישב. הרב המובהק, ממתי שהוא רואה אותו באופק הוא צריך לעמוד, ועד שהוא מתכסה ממנו עדיין צריך להישאר עומד. וחייב אדם להקביל את פני רבו ברגל, יש חיוב מצד כבוד רבו ללכת לקבל את פניו בשלושת הרגלים. קבלת הרב זה על דרך קבלת פני שכינה. הלכה ח', אין חולקין כבוד לתלמיד בפני הרב. אם יש תלמיד שתלמיד גם כן ראוי לכבוד, אבל כשהוא נמצא בפני הרב לא חולקים לו כבוד, אלא אם כן היה דרך רבו לחלוק לו כבוד. וכל מלאכות שהעבד עושה לרבו, תלמיד עושה לרבו.
זאת אומרת, הוא חולץ לו את מנהלו ומוליך כליו אחריו לבית המרחץ וכך יוצא בזה. ואם היה במקום שאין מכירים אותו, ולא היו לו לתלמיד תפילין, וחשש שמא יאמרו עבד, או אם רואים שעושה עבודות עבד לרבו, יגידו שהוא עבד, אינו נועל לו מנהלו ולא חולצו. כי אם יש לו תפילין, אז יודעים שהוא לא עבד, כי עבדים לא מניחים תפילין. אבל כשאין לו תפילין, יכולים לחשוש עליו שהוא עבד, אז את הדברים האלה הוא לא עושה. וכל המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו חסד, ופורק ממנו יראת שמיים. וכל תלמיד שמזלזל בדבר אחד מכל כבוד רבו, גורם לשכינה שתסתלק מישראל. הלכת את, ראה את רבו עובר על דברי תורה, אומר לו, לימדתנו רבינו כך וכך, אומר לו את זה בלשון כבוד, רבינו לימדתנו כך וכך, לימדת אותנו דבר מסוים שהפך ממה שאתה עושה, וכל זמן שמזכיר שמועה בפניו, אומר לו כך לימדתנו רבינו, ולא יאמר דבר שלא שמע מרבו, לא חוזר דברים בפני רבו, עד שיזכיר שם אומרו שידעו, זה בין שהוא אומר את זה בפני רבו, וגם בכלל, שחוזרים דברים, ששומעים, תלמיד חוזר דברים, יודעים שכל מה שאומר זה דברי הרב. כי התלמיד הוא תלמיד מובהק, זה רבו, וסתם דבריו זה דברי הרב. אז כשהוא אומר דברים אחרים, שהוא שמע מחכמים אחרים, הוא צריך להגיד אותם בשם אומרו. מה שאין כן דברים שאומר בשם רבו המובהק, כולם יודעים שכל מה שהוא אומר, מגיעים מרבו המובהק. וכשימות רבו, קורא כל בגדיו עד שמגלה את ליבו, ואינו מאחל לעולם. הוא קורא את כל הבגדים, ולא מאחל לעולם, הוא יכול לתפור את זה בתפירה לא מושלמת, אבל בתפירה מושלמת ואיכותית, הוא לא יכול לתפור לעולם. באמת דברים אמורים ברבו מובהק, שלמד ממנו רוב חוכמתו, אבל אם לא למד ממנו רוב חוכמתו, הרי זה נקרא תלמיד חבר, ואינו חייב בכבודו בכל הדברים האלו. כל הדברי כבוד שלמדנו מתחילת הפרק עד לכאן, לא נאמרו על תלמיד חבר, אבל עומד מלפניו, וקורא עליו כשם שהוא קורא על כל המתים שהוא מתאבל עליהם. אפילו לא למד ממנו לדבר אחד בן קטון בן גדול, עומד מלפניו וקורא עליו. אפילו מי שלמד מחב או פרק אחד או עוד אחד, חייב לנהוג בו כבוד. וכל תלמיד חכם שדעותיו מכוונות, אינו מדבר בפני מישהו גדול ממנו בחוכמה, אף על פי שלא למד ממנו כלום. הלכה י' א', הרב המובהק שרצה למחול על כבודו בכל הדברים האלו, באחד מהם, לכל תלמידיו או לאחד מהם, הרשות בידו. ואף על פי שמחל חייב התלמיד להדרו, אפילו בשעה שמחל. אפילו כשהוא מחל, הידור מסוים, התלמיד חייב תמיד לנהוג ברב. הלכה י' ב', כשם שתלמידים חייבים בכבוד הרב, כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן. כך אמרו חכמים, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשל חברך, בגרסה שלנו, במשנה זה יהיה כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וצריך אדם להיזהר בתלמידיו ולאוהבן, שהם הבנים המענים בעולם הזה ולעולם הבא. התלמידים הם הבנים שגורמים הנאה בעולם הזה, שהם מוסיפים חוכמה ברב כמו שנראה בהלכה הבאה, ומילא הם אלה שגורמים לו את ההנאה האמיתית בעולם הבא. הלכה י' ג' התלמידים מוסיפים חוכמת הרב ומרחיבים ליבו. אמרו חכמים, הרבה חוכמה למדתי מרבותיי, מחברה יותר מרבותיי ומתלמידה יותר מכולם. מהתלמידים הם פועלים ברב חוכמה שלא היה לו, שהוא לא קיבל לו מרבותיו ולא מחבריו. וכשם שעץ קטן מדליק את הגדול, כך תלמיד קטן מחדד את הרב עד שיוצא ממנו בשאלותיו חוכמה מפוארה. וזה המעלה הגדולה שצריך הרב להעריך את התלמידים ולחבבם ולכבדם. פרק שישי. כל תלמיד חכם מצווה להדרו אף על פי שאינו רבו, שנאמר מפני סיבה תקום והדרת פני זקן. זה שקנה חוכמה. המילה זקן דורשים חז"ל נוטריקון, זה שקנה חוכמה. וממתי חייבים לעמוד מפני החכם? מי שיקרב ממנו בארבע אמות עד שיעבור מכנגד פניו. ממתי שהוא מתקרב אליו בארבע אמות עד שהוא עובר את פניו והוא כבר לא עומד לידו. הלכה ב' אין עומדים מפניו לא בבית המרחץ ולא בבית הכיסא, שנאמר תקום והדרת. כי מה שיש בהידור, כמעט שמקומות האלה הם לא מקומות של כבוד, כי מה שם אין בהידור. ואין בעלי אומניות חייבים לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה שעסוקים במלאכתם, שנאמר תקום והדרת. מה ההידור שאין בו חסרון כיס, לתת כבוד לא עולה כסף? אף כימה שאין בחסרון כיס שלא גורמת להפסד כספי. ומניין שלא יעצים עיניו מן החכם כדי שלא יראו עד שלא יעמוד מפניו, הרי כל זמן שחכם לא מתקרב אליו קרוב הוא לא חייב לעמוד מפניו. אז יש סברה שהוא יכול להגיד אני אעצום עיניים לפני שיגיע זמן החיוב, ואז כשהוא יגיע אני לא אתחייב לעמוד מפניו. תלמוד לומר ויראת מאלוקיך. הכל דבר שהוא מסור ללב נאמר בו ויראת מאלוקיך, שרק הוא יודע אם אתה ראית את החכם לפני או לא ראית את החכם. הלכה ג' אין ראוי לחכם שיתריח את העם יכוון עצמו להם כדי שיעמדו מפניו, אלא ילך בדרך קצרה והתכוון שלא יראה אותו אחד כדי שלא יטריחו לעמוד. החכמים היו מקיפים והולכים בדרך החיצונה של מכירי המצויים שם כדי שלא יטריחו. חז"ל לומדים את זה מהפסוק זקן, חז"ל דורשים זקן ויראת, שגם הזקן צריך להיות לו יראת שמיים, לא להטריח את העם לעמוד לכבודו. הלכה ד', רוכב הרי הוא כמהלך, כשם שעומדים מפני המהלך כך עומדים מפני חכם שהוא רוכב. הלכה ה', שלושה שהיו מהלכים בדרך, הרב הולך באמצע, התלמיד הגדול יותר הולך מימינו, וכמו שאמרנו לא הולך ממש לצידו אלא הוא לוקח קצת אחורנית והצידה, קטן משמאלו גם כן קצת אחורנית והצידה. הלכה ו', הרואה חכם אינו עומד מלפניו עד שיגיע לו לארבע אמות. כשמגיע חכם לארבע אמותיו של אותו יהודי שיושב, אז הוא צריך לעמוד לכבודו. מכיוון שעבר ברגע שהוא עבר אותו, הוא יכול לשבת בחזרה. ראה אב בית דין, אב בית דין זה המשנה לנשיא הסנהדרין. בראש הסנהדרין עומדים נשיא ואב בית דין. הנשיא היא המשרה החשובה מכולם, ואחריו המשנה הוא זה אב בית הדין. אז מי שרואה את אב בית הדין עומד מלפניו משאירנו מרחוק מלוא עיניו, כשאתה רואה אותו מרחוק, מהרגע שהתחלת לראות אותו אתה נעמד, ואינו יושב עד שיעבור מאחריו 400. עד שעבר 400 אחריך, רק אז מותר לך לשבת. ראה את הנשיא, אם רואים את נשיא הסנהדרין, עומד מלפניו מלוא עיניו, ואינו יושב עד שישב במקומו עד שיתכסה מעיניו. והנשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. אם הנשיא מחל שלא יכבדו אותו בחלקים מדיני כבוד שנוהגים בו, הכבוד שלו מחול. כשהנשיא נכנס כל העם עומדים ואינם יושבים עד שאומר להם שבו. כשאב בית דין נכנס לבית המדרש, עושים לו שתי שורות עומדים מכאן ומכאן, עד שנכנס וישב במקומו. ושאר העם יושבים במקומם. התקנה הזאת, זה תקנו אותה בבית המדרש, כדי שיהיה הפרש ויראו מתי נכנס הנשיא, מתי נכנס אב בית הדין, ומתי נכנס החכם. הלכה זין חכם שנכנס, כל שיגיע לו בארבע אמות עומד מלפניו, אחד עומד ואחד יושב, עד שנכנס וישב במקומו. בני חכמים ותלמידי חכמים, בזמן שהרבים צריכים להם, מקפצים על ראשיהם ונכנסים למקומם. ואין שבח לתלמיד חכם שיכנס באחרונה. בכלל מי שנכנס אחרי שהעם כבר יושב, אז הוא נקרא פוסע על ראשי עם קודש. כולם יושבים והוא הולך על הראשים שלהם. רק אם יש צורך לציבור, יש להם יותר לעשות את זה, ואף על פי כן זה לא שבח לתלמיד חכם שיתנהג ככה. אם הוא יצא לצורך, הוא יצא לצורך מצווה, לצורך שהיה צריך באמת לצאת, לצורך הרבים, לצורך עניין של שהיה לו רשות לצאת, אז חוזר למקומו. יש לו רשות לחזור למקומו. בני חכמים, החכם יושב ודורש בפני הציבור, ויש את הבנים שלו. אז בזמן שיש בהם דעת לשמוע, הופכים פניהם כלפי אביהם. אין בהם דעת לשמוע, אז הם לא יושבים עם הפנים כלפי החכם, כיוון שאין להם דעת לשמוע, אלא הם יושבים, הופכים פניהם כלפי העם, זה עיקר שהם יושבים שם רק מצד כבוד אביהם. הלכה ח', תלמיד שיושב לפני רבו תמיד, תלמיד כשיושב לפני רבו תמיד בבית המדרש באופן תדיר, אינו רשאי לעמוד מלפניו אלא שחרית וערבית בלבד. שלא יהיה כבודו מרובה מכבוד שמיים, כיוון שלכבוד שמיים אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים פעמיים ביום, שחרית וערבית, אז גם כבוד הרב יהיה לעמוד מפניו שחרית וערבית. מסבירים שזה דווקא שהתלמיד מצוי בפני רבו בבית המדרש, אבל אם הוא פוגש את רבו בשוק, ודאי שהוא חייב לעמוד מפניו בכל עת. הלכה ת', מישהו זקן מופלג בזקנה, אף על פי שאינו חכם, עומדים לפניו. חזל, להלכה נפסק שזה מגיל 70, רואים זקן, צריכים לעמוד מפניו. אפילו חכם שהוא ילד עומד בפני הזקן המופלג בזקנה, ואינו חייב לעמוד מלוא קומתו, אלא כדי להדרו. זה שחכם צריך לעמוד בפני זקן, הוא לא צריך לעמוד לגמרי, אלא רק קצת, לקום קצת כדי להדרו. אפילו זקן גוי מאדרים אותו בדברים ונותנים לו יד לסומכו. שנאמר מפני סיבה, תקום כל סיבה במשמע. הלכה י', תלמידי חכמים, עכשיו מתחיל לדבר פה עוד דינים בכבוד התלמידי חכמים וזכויותיהם בציבור. תלמידי חכמים אינם יוצאים לעשות בעצמם עם כל הקהל בבניין וחפירה של מדינה וכיוצא בהם, כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ. אם החליטו על גיוס כללי לקחת את כל האוכלוסייה של העיר, כדי לחפור תעלות, תעלות השקיה, תעלות ביוב, דברים שהם צורכי העיר. והנטל שהשיתו על הציבור זה עבודה פיזית, שבני העיר יוצאים כולם וחופרים את החפירות ובונים את הבניינים. לדבר כזה לא לוקחים את תלמידי חכמים כדי שלא יתבזו בפני עמי הארץ. ואין גובים מהם לבניין החומות ותיקון השערים ושכר השומרים וכיוצא בהם. לעניין שמירה, כל ההוצאות, ההוצאות של שמירה וביטחון של העיר, אז לא רק שלא מגייסים אותם לעבודת הצבא והשמירה וכיוצא בזה, אלא אפילו אם גובים המון בשביל זה לא מחייבים אותם. חז"ל אומרים, רבנן לא צריכים נתירותה. התלמידי חכמים לא צריכים שמירה. זה שצריכים שמירה והגנה זה בגלל אלה שלא עוסקים בתורה תדיר כמו תלמידי חכמים. התלמידי חכמים שהם לומדים תורה כל היום וכל הלילה, התורה שלהם היא שומרת עליהם, והיא גם זאת שמגינה על כל העיר כולה. ולכן גם לא לוקחים הם לתשורת המלך. תשורת המלך, הכוונה היא, אם צריכים לתת מתנה למלך, לא מטילים, הציבור צריך לשאת כולו בנטל של המתנה למלך, התלמידי חכמים לא נותנים בזה חלק. ואין מחייבים אותם ליתן המס, בין מס שהוא קצוב על בני העיר, בין מס שהוא קצוב על כל איש ואיש, שנאמר גם כי יתנו בגויים עתה הקבצם, ויחלו מעט ממסע מלך ושרים. התורה פטרה, אם כל עם ישראל היה לומד תורה, כולם היו תלמידי חכמים, הייתה כבר מגיעה הגאולה. זה גם שלא כולם לומדים תורה, רק מעט מהם לומדים תורה, אז אמנם נמצאים בגלות וצריכים לתת מס למלך. סיבה שנותנים מס למלך, כי המלך הוא זה שמגן על האוכלוסייה של המדינה, התלמידי חכמים פטורים מהנטל של המס שהציבור נותן למלך. אז זה לא מתנה שנותנים לתלמידי חכמים, אלא זו זכות שהתורה זיקתה אותם, לפטור אותם מהמיסים וחובות המלוכה וחובות השמירה והביטחון של העיר. וכן אם הייתה סחורה לתלמיד חכם, מניחים אותו למכור תחילה, ואין מניחים אחד מבני השוק למכור עד שימכורו. תלמיד חכם, רוב היום לומד תורה, יש כמה שעות ביום שהוא עוסק בסחורה, כמו שהרמב״ם אמר, ששבח לאדם שהוא יתפרנס ממעשה ידיו, הוא לא מטיל את עצמו על הציבור, שהציבור יפרנס אותו, הוא מפרנס את עצמו. הציבור צריך לתת לו כבוד שהוא ימכור תחילה, ואין מניחים אחד מבני השוק למכור עד שימכורו. למה? זה גם כן כבוד שנותנים לתלמידי חכמים, כדי שהוא יוכל מהר למכור את סחורתו ולחזור לתלמודו. וכן אם היה לו דין והיה עומד בכלל בעלי דינים הרבה, יש תור על דיני תורה, מקדימים אותו ומושיבים אותו. מקדימים אותו בתור, וגם מושיבים אותו כי נוהגים בו כבוד כשהוא מגיע להצדיין בפני הדיינים. הלכה י' א', אבון גדול הוא לבזות את החכמים ולסנותם. לא חרבה ירושלים עד שביזו בתלמידי חכמים, שנאמר, והיו מליבים במלאכי האלוקים ובוזים דבריו ומטעתיים בנביאיו. כלומר, בוזים מלמדי דבריו. מה הפירוש בוזים דבריו? בוזים את אלה שמלמדים את דברי השם. וכן זה שאמרה תורה עם בחוקותיי תמאסו, או מפרשים חז"ל, מלמדי חוקותיי תמאסו. מי שמואס בתלמידי חכמים, בכל המבזה את החכמים אין לו חלק לעולם הבא, והרי זה בכלל כדבר השם בזה. הלכה י' ב', אף על פי שמבזה את החכמים אין לו חלק, יש לו עונש בידי שמיים, אם באו עדים שביזהו אפילו בדברים חייב נידוי, ומנדים אותו בדין ברבים, עושים בדינים, בדין קיבלו עדות עליו שהוא ביזה את החכם, מנדים אותו וכונסים אותו ליטרה זהב בכל מקום ונותנים אותו לחכם. ליטרה זהב זה סכום עצום של כסף שכתוב בירושלמי, והרמב״ם פוסק את זה להלכה, שכונסים אותו בליטרה זהב ונותנים אותו לחכם. בהלכות חובל ומזיק הרמב״ם אומר שהרבה מהחכמים היו מוכלים על זה, אבל הבדין אומרים לו חייב אתה ליתן לו ליטרה זהב. ולמעשה רק להעיר שהרמו כותב שהיום אין לנו תלמיד חכם לעניין הזה של ליטרה זהב. והמבזה את החכם בדברים אפילו לאחר מיטה, מנדים אותו בדין והם מתירים אותו כשיחזור בתשובה. אבל אם היה חכם חי, אין מתירים לו עד שירצה זה שנידו בשבילו. זאת אומרת, אם הוא ביזה חכם חי, לא מתירים לו אלא מידת החכם שאותו הוא ביזה. חוץ מהעניין הזה שבדין מנדים מי שהעידו עליו שביזה את החכם, כן החכם עצמו מנדה לכבודו לעם הארץ שהפקיר בו, וכשהחכם מנדה לכבוד עצמו הוא לא צריך לו עדים ולא התראה, ואין מתירים לו עד שירצה את החכם. ואם מת החכם שנידע, באים שלושה ומתירים לו. ואם רצה החכם למחול לו ולא נידע, הוא הרשות בידו. החכם לא חייב לנדות, הוא יכול לנדות. אם החכם רוצה למחול ולא לנדות, הרשות בידו. הלכה י"ג, הרב שנידע לכבודו חייבים כל תלמידיו לנהוג נידוי במנודה, אבל תלמיד שנידע לכבוד עצמו אין הרב חייב לנהוג בו נידוי, אבל כל העם חייבים לנהוג בו נידוי. וכן מנודה לנשיא מנודה לכל ישראל, מנודה לכל ישראל אינו מנודה לנשיא. מנודה לעירו מנודה לעיר אחרת, אם בעירו, בעיר שבה הוא גר, נידו אותו, כל עם ישראל צריך לנהוג בו נידוי. מנודה לעיר אחרת, בעיר אחרת נידו אותו, אינו מנודה לעירו. במה דברים אמורים שהנידוי לא חל על כל עם ישראל? למי שנידו מפני שביזה תלמידי חכמים. שאז, מי מנדה אותו? הסמכות הנידוי חלה על מי שכפוף למנדה. אבל מי שלא כפוף למנדה לא חל עליו החובת מנהגי נידוי, לנהוג נידוי באותו האיש. אבל מי שנידו על שאר דברים שחייבים עליהם נידוי, זאת אומרת, הוא לא על כבוד התלמיד חכם ספציפי, אלא על כבוד שמיים, על עבירות שחייבים עליהם נידוי, אפילו אם נידה הוא קטן שבישראל, חייב הנשיא וכל ישראל לנהוג בו נידוי, עד שיחזור בתשובה מדבר שנידו בשבילו, הוא יחזור בתשובה על העבירה שבגללה הוא התחייב נידוי ויתירו לו. ממשיך הרמב״ם, על 24 דברים מנדים את האדם, בין איש בין אישה, ואילו הם. א', המבזה את החכם אפילו לאחר מותו, ב', המבזה שליח בדין, ג', הקורא לחברו עבד, ד', המזלזל בדבר אחד מדברי סופרים, ואין צריך לומר בדברי תורה, ה', מי ששלחו לו בדין וקבעו לו זמן, קבעו לו זמן לבוא לדין תורה ולא בא, ו', מי שלא קיבל עליו את הדין, הוא מסרב לפסק בדין, מנדים אותו עד שייתן, ז', מי שיש ברשותו דבר המזיק, כגון כלב רע או סולם רעוע, מנדים אותו עד שיסיר את זקו, ח', המוכר קרקע שלו לגוי, מנדים אותו עד שיקבל עליו כל אונס שיבוא מן הגוי לישראל חברו בעל המצר, זאת אומרת, יש לו שכנים יהודים, והוא מכר את הקרקע לגוי, את הגוי אי אפשר להכריח להתנהג בדין הדבר מצר, דין הדבר מצר הפירוש שיש זכות קדימה לשכן לקנות את הקרקע, הוא צריך למנדים את המוכר עד שהוא יקבל עליו לפצות את חברו הישראל מכל מה שהגוי לא יתנהג איתו כדיני ישראל. הלכת ת' המעיד על ישראלי בערכאות של גויים ווצאים ממנו בעדותו ממון, שלא כדין ישראל, הוא בגלל שהוא העיד עליו בערכאות, הוא גרם לו לשלם ממון שבדין ישראל הוא לא היה חייב לשלם, מנדים אותו עד שישלם. הלכה י' טבח כהן, טבח בעל מקצוע כהן שהוא שוחט והוא מוכר לרבים, שאינו מפריש המתנות ונותנם לכהן אחר, מנדים אותו עד שייתן. הוא חייב לתת את הזרוע לחיים וקיבה לכהן אחר, ואם הוא לא עושה את זה, מנדים אותו עד שייתן. הלכה י' לא, סליחה, המקרה י' שבו מנדים זה המחלל יום טוב שני של גלויות, אף על פי שהוא מנהג, י' ב' העושה מלאכה בערב הפסח אחר חצות, י' ג' המזכיר שם שמיים לבטלה או לשבועה בדברי הווי, י' ד' המביא את הרבים לידי חילול השם, הוא עושה מעשים שיגרמו לרבים לחלל שם שמיים, ת'ו' המביא את הרבים לידי אכילת קודשים בחוץ, הוא גורם לה מנהיג את עם ישראל במנהגים שיגרמו לאכול קודשים בחוץ, כמו הסיפור של תודוס איש רומי, שהוא הנהיג לאכול גדיים מקולסים, לאכול גדי שלם צלוי בליל הסדר, וזה היה נראה כאוכל קודשים בחוץ. תזיין, המחשב שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ, סיפור שהיה בגמרא עם חנניה אחי רבי יהושע, שהוא בן אחי רבי יהושע, שהוא חישב שנים וקובע חודשים בחוץ על הארץ, ואימו אותו שינדו אותו. י"ז המכשיל את העיוור, סיפור בגמרא על אחד שעיקה את בנו הגדול שזה גרם לו, שזה גורם לו שהוא יפגע בכבוד אביו, וזה נקרא, הוא עובר לפני עיוור לא תיתן מכשול ונידו אותו על כך. י"ח המעכב את הרבים מלעשות מצווה, י"ט טבח שיצא טרפה מתחת ידו, ח"ף טבח שלא בדק סכינו שוחט, שלא הראה את הסכין שלו לפני חכם, ח"א המקשה עצמו לדעת שמביא את עצמו לידי הרהורי עבירה, ח"ב מי שגירש את אשתו ועשה בינו ובינה שותפות או מסע ומתן המביאים להם להזדקק זה לזה, כשיבואו שניהם לבית הדין מנדים אותם, מי שבא עם גרושתו לשותפות או לדין תורה מאיזשהו עניין באופן ישיר בלי ממוצע, בלי שליח, אז כיוון שהם נוהגים ומתעסקים אחד עם השני מנדים אותם, ח"ג חכם ששמועתו רע שיש עליו שמועות רעות שיוצאות עליו, ח"ד מנדה מי שאינו חייב נידוי. פרק שביעי, חכם זקן בחוכמה וכן נשיא אב בדין שסרח, הוא עשה חטא שראוי לנדות אותו עליו, אין מנדים אותו בפרסיה לעולם, אלא אם כן עשה כי ירובעם בן נבט וחבריו שהוא חטא והחטיא את עם ישראל בעבודה זרה וכיוצא בזה. אבל כשחטא בשאר חטאות הוא לא מגיע לעוצמות כמו ירובעם בן נבט וחבריו, מלקים אותו בצנעה, שנאמר וחשלת היום וחשל גם נביא עמך לילה, דרשו חז"ל, אף על פי שכשל כסהו כלילה, תלקה אותו בשקט, אל תעשה את מזה פרסום, ואומרים לו יכבד ושב בביתך. זאת אומרת, אנחנו לא מחזירים אותו לתפקידו. אחרי המלכות הזאת אומרים לו יכבד ושב בביתך, לך הביתה בשקט, מבלי לעשות רעש מהסיפור הזה.
וכן כל תלמיד חכם שנתחייב נידוי אסור לבית דין לקפוץ ולנדותו במהרה, אלא בורחים מדבר זה ונשמטים ממנו. וחסידי החכמים היו משתבחים שלא נמנו מעולם לנדות תלמיד חכם, אף על פי שנמנים להלקותו, אם מתחייב מלקות, מלקות ניתן לו. אבל נידוי, כיוון שהנידוי יש בזה חילול השם ופרסום, אנחנו משתדלים להימנע מזה כמה שאפשר. אפילו מכת מרדות, שזה מלקות על מי שעובר על איסור דרבנן, נמנים עליה להקותו. כיצד הוא הנידוי? אומרים פלוני בשמטה. שמטה זה מלשון נידוי בארמית, חז"ל דורשים שמטה זה שם מיטה, זה לשון כללה, ואם נידו בפניו אומרים פלוני זה. לא אומרים פלוני, לא צריך להגיד פלוני, מוסיפים ואומרים פלוני זה. ואחרם אומרים פלוני מוחרם. והמילה ארור משמשת לכמה עניינים. היא גם משתמשת בו עלה לשון כללה, בו שבועה ובו נידוי. במילה ארור משתמשים גם ללשון נידוי. הלכה ג' כיצד מתירים הנידוי או החרם? אומרים לו שרוי לך ומחו לך. ואם יתירו שלא בפניו אומרים פלוני שרוי לו ומחו לו. הלכה ד' מהו המנהג שינוג המנודה בעצמו ושנוהגים עמו? מנודה אסור לספר ולחבס כאבל כל ימי נידויו. כל ימי הנידוי אסור בתספורת ובכביסה כמו אבל, ואין מזמנים עליו, לא כוללים אותו בשלושה לזימון, ולא כוללים אותו בעשרה לכל דבר שצריך עשרה, ולא יושבים עמו בארבע אמות. אבל שונה הוא לאחרים, אם הוא היה רב שמלמד תלמידים, הוא יכול לשנות לאחרים, ושונים לו, אם הוא תלמיד, הוא יכול לשבת אצל הרב, וילמדו אותו. ונזכר, מותר לקחת אותו לעבודה, וסוחר מותר לעבוד אצלו. ואם מת בנידויו, בדין שולחים ומניחים אבן על ארונו, כלומר שהם רוגמים אותו, לפי שהוא מובדל מן הציבור. ואין צריך לומר שהם מספידים אותו ואין מלווים את מיטתו. זאת אומרת, לא נוהגים בו כבוד גם אחרי מותו. ההלכה A, יתר עליו המוחרם, דין חמור יותר יש למוחרם, שאינו שונה לאחרים ואין שונים לו, לא לומדים ממנו ולא מלמדים אותו, אבל שונה הוא לעצמו כדי שלא ישכח תלמודו, ואינו נזכר ואין נזכרים לו, ואין עושים ונותנים ממו ואין מתעסקים ממו, אלא מעט עסק כדי פרנסתו. הוא מוחרם גם מבחינה כלכלית, לא מתעסקים איתו בשום עניין, רק קצת כדי שיהיה לו פרנסה והוא יוכל לחיות. הלכה ו', מי שישב בנידויו 30 יום ולא ביקש להתירו, מנדים אותו שנייה. ישב 30 יום אחרים ולא ביקש להתירו, מחרימים אותו. הלכה ז', בכמה מתירים הנידוי או החרם? בשלושה, אפילו ידיוטות. שלושה ידיוטות יכולות להתיר נידוי או חרם. ויחיד מומחה מתיר הנידוי לבדו. אם יחיד מומחה חכם, יכול להתיר את הנידוי לבד. ויש לתלמיד להתיר הנידוי או החרם אפילו במקום הרב. הלכה ט', שלושה שנידו והלכו להם וחזר זה מדבר שנידו בגללו, באים שלושה אחרים ומתירים לו. הלכה י', מי שלא ידע מי נידה הוא, והוא לא יכול ללכת לבקש מאותו זה שנידה אותו שיתיר לו, ילך אצל הנשיא ויתיר לו נידויו. צריך להגיד שמדובר בדבר כזה שצריך זה הנידוי כנראה נידוי לכבודו, שהיה צריך שזה יהיה הוא עצמו או מישהו שגדול ממנו. הלכה י' א', נידוי על תנאי אפילו מפי עצמו צריך הפרה. אפילו מי שמנדה את עצמו, אפילו נידה את עצמו על תנאי, הוא צריך הפרה. תלמיד חכם שנידה עצמו, אפילו נידה עצמו על דעת פלוני, ואפילו על דבר שחייב עליו נידוי, הרי זה מפר לעצמו. כמו שהוא נידה את עצמו, יכול גם להפר לעצמו. הלכה י"ב, מי שנידו בחלום, אפילו ידע מנידה, הוא צריך עשרה בני אדם ששונים הלכות להתירו מנידויו. למה? כי יכול להיות שמשהו נידו אותו בחלום, זה היה אמת. אבל מה שהוא ידע מנידה הוא, יכול להיות שזה לא אמת, ולכן צריך עשרה בני אדם ששונים הלכות, שזה הכוח הכי חזק להתיר את הנידוי, שגם אם המנדה הוא היה אדם גדול, הוא היה כוח גדול, אפילו אם הנידוי מגיע מהשמיים, עשרה בני אדם יכולים להתיר את זה. ואם לא מצא תורך אחריהם עד פרסה, עד פרסה עד 4 קילומטר, הוא הולך לחפש עשרה בני אדם ששונים הלכות. לא מצא מתירים לו עשרה ששונים משנה, לא מצא מתירים לו מי שיודעים לקרות בתורה, לא מצא מתירים לו אפילו עשרה שינם יודעים לקרות, לא מצא במקומו עשרה, מתירים לו אפילו שלושה. הלכה י"ג, מי שנידו בפניו אין מתירים לו אלא בפניו. נידו שלא בפניו, מתירים לו בין בפניו ואין שלא בפניו. ואין בנידוי להפרה כלום. זאת אומרת, לא צריך לעבור זמן בין הנידוי להפרה. אלה מנדים, ויכולים להתיר ברגע אחד כשיחזור המנודה למוטב. ואם ראו בדין להניח זה בנידויו כמה שנים, מניחים כפי ראשון. וכן אם ראו בדין שיש צורך להחרים לזה לכתחילה, לא לעשות נידוי ורק אחרי פעמיים נידוי להגיע לחרם, אלא ישר להחרים, וגם להחמיר עוד יותר, שלהחרים מי שאוכל עמו ושותה עמו, או מי שיעמוד עמו בארבע אמות מחרימים, כדי לייסרו וכדי לעסוק
לעשות סייג לתורה שלא יפרצו החטאים. אף על פי שיש רשות לחכם לנדות לכבודו, אינו שבח לתלמיד חכם להניג עצמו בדבר זה, אלא מעלים אוזניו מדברי עמי הארץ ולא ישית ליבו להם. כעניין שאמר שלמה בחוכמתו, גם לכל הדברים אשר ידבר הוא אל תיתן ליבך, לא לשים לב לדברי עמי הארץ ולהקפיד עליהם ולא לנדות אותם. וכן היה דרך חסידים הראשונים, שומעים חרפתם ואינם משיבים, ולא עוד אלא שמוכלים למחרף וסולחים לו. וחכמים הגדולים היו משתבחים במעשיהם וענאים ואומרים שמעולם לא נידו אדם ולא יחימו לכבודם. וזוהי דרכם שתלמידי חכמים שראוי ללך בה להימנע מהסנקציה הזאת לנדות לכבודו. במה דברים אמורים שהיה ראוי לתלמיד חכם למחול על כבודו? כשביזהו או חרפוהו בסתר. שהמבזה או המחרף את התלמיד חכם זה היה בסתר. אבל תלמיד חכם שביזהו או חרפו אדם בפרסיה, אסור לו למחול על כבודו. ואם אכל נענש, למה? כי הוא מוכל על כבודו, הוא מוכל בעצם על כבוד התורה. למה? ומפני שזה ביזיון התורה, אלא נוקם ונותר הדבר כנחש, עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו. לא כתוב פה שהוא חייב לנדות לכבודו, אבל הוא מקפיד עד שיבקשו ממנו מחילה, ואז הוא יסלח לו, בריך רחמון דסיון.